سلام وتوفى. ברשות ראש הישיבה. טוב, זכור את אשר עשה לך עמלק. אם צריך לזכור משהו, זה סימן שזה דבר ששוכחים. כי דבר שקורה כל יום, אתה לא יכול לזכור אותו, הוא קורה כל יום. אבל כשדבר הוא חריג, אז זה סימן שהוא... אז הוא מתרחש רק בסיטואציות מאוד ברורות, מאוד ספציפיות. והמפגש עם עמלק הוא לא מפגש קבוע בהיסטוריה. יש זמנים שבהם אנחנו פוגשים את עמלק, ואלה זמנים ייחודיים, ואפשר לומר במידה מסוימת נדירים. ולכן, אומר הכתוב, זכור. מדוע אתה צריך לזכור? כי כאשר זה יקרה, שתדע להתמודד. אתה עלול לשכוח מה זה עמלק. לכן, זכור. ומה עניינו של עמלק? מתי הוא מופיע? הוא מופיע במפורש בתורה, בדרך. כלומר, אתה לא תפגוש את עמלק כשאתה במצרים. במצרים אתה מוגן. מי מגן עליך? תודה רבה. מי מגן עליך? פרעה. פרעה לא ייתן שעמלק יתקוף את עבדיו. זה הבסיס הכלכלי של הממלכה שלו. כשאנחנו בירושלים, אנחנו במצב של עוצמה אמיתית, גם אז עמלק לא יכול לה. מתי הוא יכול? מתי הוא יכול לנסות את כוחו? בדרך. מה זאת אומרת בדרך? כאשר אתה במצב של מעבר בין עידן היסטורי אחד לעידן היסטורי אחר. או במילים אחרות, כשיש מפנה היסטורי משמעותי, זה הזמן של החולשה, ואז עמלק יכול לתקוף אותו. זה דומה, למשל, למה הדבר דומה? לאדם שנמצא בהחלמה. כשאדם חולה, הוא מוגן. המחלה מגנה על האדם. יש כל מיני תהליכים פיזיולוגיים ששומרים על האדם, יש גם טיפול רפואי, זהירות מיוחדת שיש מסביב לחולה. והאדם הבריא, אז הוא בריא. האדם נמצא במצב של חולשה כשהוא בהחלמה, כשהוא כבר לא חולה, והוא חושב שהוא כבר חזק. בדרך, כאן המקום של הנפילה. אז זכור את אשר עשה לך עמלק? בדרך. זה אנחנו ראינו בדרך להקמת מדינתנו. כאשר כבר לא היינו בעידן של גלות, כבר הייתה הצהרת בלפור, אבל עוד לא קמה מדינת ישראל, אז עמלק ניסה את כוחו והצליח לפגוע בנו. זאת אומרת שהשואה, למשל, השואה בתור אחד מהאופנים של תקיפתו של עמלק אותנו, השואה יכולה להתרחש כשאנחנו בדרך. ברוך אתה, אדוני. אז זאת אומרת שהשאלה שעולה מתוך כך זה האם השואה הכרחית? תשובה, לא. כי יש לקדוש ברוך הוא ברית איתנו, הוא התחייב להקים את מדינת ישראל. כך שהקמת המדינה היא הכרח היסטורי אלוהי. מה עם השואה? אין שום ברית על השואה. אמנם יש אזהרות שזה יכול להתרחש. יש לנו הרבה מאוד אמירות, גם בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל פה, על האפשרות של השואה. מעולם לא נכרתה ברית על כך. ולכן יש לנו בתנ״ך ספר שלם שמתאר שואה שנמנעה. מגילת אסתר. כלומר, מגילת אסתר היא הדגם האולטימטיבי של השואה הפוטנציאלית, וכיצד היא ניתנת למניעה. זה אומר שגם השואה שעבר עמנו במאה שעברה, גם אותה היה אפשר למנוע. האם זה אומר שהשואה היא עונש? חס ושלום. השואה איננה עונש. השואה היא חשיפה לסכנה, כמו שאדם עובר ליד כבל חשמלי חשוף בוולטאז' גבוה, הוא עלול להיפגע, הוא יכול גם לא לנגוע. אבל יש סכנה. וגם במגילת אסתר, יש לנו אותו הדבר. במגילת אסתר, הזמן שבין עליית זרובבל, התחלת בניית המקדש, אבל העניין עוד לא הושלם. לא הושלם, מגיע המן. המן נמצא כאן, והוא מתכנן השמדה טוטלית של האומה, את הפתרון הסופי, ואפשר למנוע. ומה הוא הדבר שמונע? יש לנו שני מרכיבים שיכולים למנוע את השואה של העמים. האחד, זה מסירות הנפש של אסתר. מה העניין של מסירות הנפש? הרי לכאורה הקדוש ברוך הוא סידר את הכל מראש. יש לנו נציגה של עם ישראל בתוך בית המלך, ואם היא תתערב, היא תמנע את הגזרה. הכל מסודר יפה לכאורה. כן, הקדוש ברוך הוא סידר שהמלך הרג את ושתי וחיפש מלכה ומצא את אסתר, ועכשיו אנחנו בטוחים שהכל יסתדר. מגיע מרדכי, אומר לאסתר, הנה יש סכנה, תלכי למלך. וזה יפתור את הבעיה. וכאן היא מסרבת. היא אומרת, זה לא ילך, משום שאני כבר לא כל כך רצויה אצל אחשוורוש, לא נקראתי לבוא אליו, לא נקראתי אל המלך, זה 30 יום. זה לכאורה תקלה בתוך התהליך המאוד יפה ומסודר של ההשגחה העליונה. חשבת שיהיה אפשר להסתדר, בדיוק ברגע שצריכים את אסתר, זה לא הולך. כנראה שגאולה לא יכולה לבוא אם אין מוכנות לסכן את החיים. אז לכן צריך שאסתר תלך בסיכון נפשה. דבר נוסף, אומר לה מרדכי, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. המשפט הזה קשה למצוא. כלומר, אם מרדכי אומר דבר כזה, זה סימן שהוא הרגיש שאסתר חושבת שזה מה שיקרה. שכל היהודים יהרגו והיא תהיה היהודיה היחידה בעולם שתנצל. הרי עובדה, הוא אומר לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. והוא אומר לה, אני הבנתי שקורה פה משהו שגם את צריכה להבין. מה קורה כאן? פשוט מרדכי משנה את שמו. עד אז המגילה קוראת לו באופן עקבי מרדכי. מכאן ואילך מתחיל הביטוי מרדכי היהודי. כלומר, הנסיבות הכריחו אותנו, אני ואת, שלכאורה חיים מרוחקים מאוד מן האומה, אולי מתבוללים, אנחנו מחליטים לשוב אל העם היהודי. אל תדמי בנפשך למלא בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום. מקום זה הקדוש ברוך הוא בכל. רבי אברהם בן עזרא בפירושו לפסוק הזה אומר, שהפסוק הזה הוא הוכחה שמקום זה לא שמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מאוד מכבדים את רבינו אברהם בן עזרא, עליו שלום, זכותו לדין עלינו, אבל חז"ל אמרו, מקום זה הקדוש ברוך הוא, ברוך המקום ברוך. אז מה, איך חז"ל קראו את הפסוק הזה? לא היו בן עזרא. הם קראו, רבע פצל יעמוד היו ממקום, אבל מאיזה צד אחר? מהסתרה אחר. כלומר, יכולה לבוא גאולה. אבל זה יהיה במחיר כבד מאוד, יכול להיות 6 מיליונים. לכן, מי יודע אם בעת כזאת הגעת למלכות? כלומר, את צריכה לנצל את המצב, ואז בעצם אומר מרדכי, מלבד זה שאת צריכה מסירות נפש, את צריכה גם להיות מוכנה לעוד משהו, שאם לא, זה יעבוד דרך קטסטרופה. ואת ובית אביך, תובד. מה קרה במציאות? מה שקרה במציאות, עוד משהו, לפני כן, אומרת אסתר, אם ככה, לך כנוס את כל היהודים. כלומר, לא מספיק מסירות הנפש של אותו יחיד שעל ידו, על ידה, מתרחש מעשה הגאולה, יש צורך לכנוס את היהודים. במקרה של אסתר, אשר בשושה, אי אפשר להגיע לכולם. אבל לך כנוס את כל היהודים אשר בשושה. וצומו עליי ועל תחום ותשתושו של ימים ימלת עליי ויום, גם אני ונערותי הצוקן. כלומר, צריך גם מסירות נפש וצריך התכנסות של היהודים. אם היהודים יתכנסו ביחד, אפשר למנוע את השום. כי אם לא, מישהו אחר מכנס אותך ברכבות למחנות ריכוז. אז זה בעצם מה שהתרחש שם. אבל מה קרה בפועל? אסתר הלכה למלך בסיכון נפשה. ורווח והצלה עמד ליהודים, לא ממקום אחר, אלא על ידה. והיא ובית אביה עבדו. זה הלך לאיבוד. כלומר, יש משהו נורא במגילה, והוא האובדן של אסתר. זה מסתיים בכי מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש ורצוי לרוב אחד עובר טוב לעמוד וזה עובר שלום בכל זרוע. ומה עם אסתר? תקוע בבית המלך. כלומר, המחיר ששילמנו כדי להביא גאולה היה מסירת מלכות ישראל לאומות העולם. זה התהליך. עבדה לגמרי? לא. עד הגאולה. בינתיים המלכות עוברת ממלכות למלכות. ממלכות פרס למלכות אדום, למלכות יוון, מיוון לאדום, מאדום לנצרות, מהנצרות לבלפור, מבלפור לעם ישראל, עד גולדה חוזרת אלינו. אבל יש תהליך ארוך שמכאן ואילך השכינה שורה דרך התרבות המרכזית של אותו דור. כל פעם הציוויליזציה האנושית יש לה מוקד, במוקד הזה שמה שורה שכינה ושמה נמצאים היהודים. זה בעצם התהליך. היה מנהג בצפון אפריקה שכאשר נתנו לילדה את השם אסתר, היו מוסיפים לה עוד שם, יהודית. כאילו הרגישו את הצורך לאזן. לא מספיק אסתר, שהגאולה שלה באה על ידי מסירה לאומות העולם, היא נמסרת לאחשוורוש, היה צריך להוסיף את יהודית, שהיא במקום להימסר לאויב, חתכה לו את הראש. אז יש לך אסתר, צריך גם יהודית. זה ההבדל בין גאולת חוץ לארץ לגאולת ארץ ישראל. גאולת חוץ על הארץ היא מבזה, ולכן אי אפשר להגיד עליה הלל. לא אומרים הלל, כי לא אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ, לא אומרים הלל כי אקתי עבדי אחשוורוש אנה, נשארנו עבדים של אחשוורוש. וזה התהליך כפי שהוא מתחש שם, זאת הסיבה שצריך גם לשתות יין בפורים. מתי אדם שותה? כשהוא רוצה לשכוח. יש מה לשכוח. זה כתוב מפורש בהוא נסיך הקטן, ששם הנסיך הקטן פוגש את השיכור ושואל אותו מפני מה אתה עושה? אומר אני שותה. מפני מה אתה שותה? אני שותה כדי לשכוח את חרפתי. ומה היא חרפתך? שואל הנסיך הקטן, שאני שותה. זאת אומרת, יש אפילו אסטרטגיה הלכתית מדהימה. מי שנכנס הדר, מרבים בשמחה. למה להרבות? תשמח. בשבתות שמחים, בחגים שמחים. למה כאן להרבות? כי אתה רוצה לחפות על משהו. יש משהו שמאוד לא נעים לדבר עליו, וזה שגאולה הגיעה דרך ממד מסוים של סתרה אחרה. לא לגמרי, אבל, כלומר זה יכול להיות יותר גרוע, אבל זה הגיע בצורה הזאת. ואפשר לומר, זה מזכיר לנו משהו אחר שנעשה ביום המקביל, יום הפורים, יום הכיפורים. ביום הכיפורים יש סעיר, הרי פורים וכיפורים, אמר אריזה. ביום הכיפורים לוקחים שני סעירים ומטילים עליהם גורלות. ותזכרו מה שכתוב במגילה, הפיל פור, הוא הגורל. אז זה הוא הגורל. הוא הגורל של פרשת החרמות, ששם מפילים גורלות על שני הסעירים. ויש שם משפט שכל אדם רגיש לא יכול לו להזדעזע ממנו. גורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל. אז אפשר באופן רציונליסטי לומר, לא, עזאזל, הכוונה, מקום. יש מפרשים שהסבירו את זה כך. שולחים לעזאזל, יש מקום שנקרא עזאזל. בסדר, אבל אם זה נכון, אז זה צריך להיות גורל אחד למזבח וגורל אחד לעזאזל. אז אתה אומר גורל אחד לשם, סימן שעזאזל זה לא השם. נורא. אלא מה? מי ציווה לפרנס את עזאזל? הוא, מישהו יודע?
השם.
השם, יפה. כמו שאתם מכירים את הפסוקים. השם מצווה לשלוח שעיר לעזאזל. זאת אומרת שאין כוח לעזאזל. כל כוחו מהיריב שלו. אם רעב שונא אחה, אכילה הוא לחם. כי גחלים אתה חוטא על ראשו. זאת אומרת שביום הכיפורים מתברר שמה שנראה לך מנוגד לקדושה, גם הוא כלול בתוך הקודש. אבל עושים את זה באופן פדגוגי רחוק מירושלים שאף אחד לא יראה. כלומר, אלה שרואים את עבודת המקדש לא רואים את הזריקה של השעיר. אבל מצד האמת, מי שרואה ממסוק מלמעלה, רואה את שני הדברים. זאת אומרת שעזאזל והשם פועלים ביחד. עכשיו, הדבר הזה מתברר על ידי הגורל. אותו דבר היה קורה בפורים. כן, עד כדי כך שעד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, וכל זה קורה על ידי הגורל. פיפיל פור הוא הגורל. איך ה... מה המשמעות פה של הגורל? הגורל זה ההפך של הדטרמיניזם. כלומר, כשאתה מדבר על גורל, אתה אומר דבר שאני לא יכול לדעת מה יוצא ממנו. אתה מפיל קוביה, אתה לא יודע לזה צד הכיפול. אותו דבר, הגורל למעלה מן הסדר. וגם ירושת הארץ, על פי הגורל יחלק את הארץ. מה זה אומר? יש שתי שיטות איך להסתכל על התהליכים שקורים בעולם. יש שיטה שאומרת, התהליכים בעולם הם דטרמיניסטיים. כלומר, אם אתה מקבל את כל הנתונים מראש, אתה יכול לדעת מה יקרה. רק שלא תמיד אתה יודע, אבל אם היית יודע את כל הנתונים, אתה יודע מה יקרה. ויש שיטה שאומרת, לא, הכל אקראי. כלומר, אתה לא יכול לדעת מראש, ויש תהליכים כאלה, מבחינה פיזיקלית, אנחנו יודעים את זה היום בתורת הקוונטים, אתה לא יכול לדעת איזה אלקטרון יעבור דרך החור, ואיזה אלקטרון יוחזר אחורה על ידי המראה. זאת אומרת שהתהליכים בשורשם הם תהליכים אקראיים. נשאלת השאלה, מה הדתיים אוהבים יותר? האם הם אוהבים יותר את ההשקפה הדטרמיניסטית, או הם אוהבים יותר את ההשקפה האקראיסטית? אז רגילים לבלבל בנושא הזה, כי מאמיני ההשגחה אומרים יש או השגחה או מקרה. מקרה זה באמת השקפת עולם הפוכה מהשקפת העולם של ההשגחה, זה נכון. אבל זה בכלל, ואז מעניינים לחשוב שאקראיות ומקרה זה אותו הדבר, ממש לא. כי ההשגחה יכולה להתגלות דרך תהליכים דטרמיניסטיים, ויכולה להתגלות דרך תהליכים אקראיים. כשזה דרך תהליכים אקראיים, שם ההשגחה יותר גדולה. כי ריבונו של עולם עולה טרמפ על האקראיות, ולפי זה גם מנהל את עולמו, כמו שהרמב"ם כותב במורה נבוכים, שזה נקרא עורמת השם. הקדוש ברוך הוא משתמש בעורמה דרך תהליכים לא לגמרי דטרמיניסטיים כדי לקדם את ענייניו. זאת אומרת במילים אחרות, שהגורל הוא ההנהגה העליונה. עד כאן ברור? אני הולך לסבך את זה חבר'ה. אם משהו לא ברור, זה עכשיו הזמן לשאול. אחר כך זה, אין שום תקווה שזה יותר ברור. טוב, בסדר.
זה היה מנת הטבע והגדר?
מה?
זה היה מנת הטבע והגדר?
לא הבנתי מילה. האם זה יושר ועיגולים? אין לי יודע. כן, עכשיו, נראה לי שהכל בתוך היושר, בכל מקרה. כן. עכשיו, דברים שלפי הסדר, אם תרצה זה זר ענפין וריח ענפין. בסדר, מבסוט, שמנו לזה מדבקות, תביאו. יש בה... לפי זה יש דברים שהם בכלל הדעת, ויש דברים שהם למעלה מן הדעת. וכאשר מדברים על גורל, גורל זה הנהגה של למעלה מהידיעה. שעליה נאמר עד דלא ידע. ההנהגה של עד דלא ידע, שהיא למעלה מהסדר הרגיל, מצויה אצל משה רבנו, נכון? כתוב במפורש שמשה רבנו עלה בכל מיני מדרגות של ידיעה, חכמי הקבלה אומרים אפילו על משה רבנו שהוא בסוד הדעת. בסדר? אז משה זה הדעת, ויש דברים שמשה הוסיף מדעתו, כמו מכוח הדעת שיש בו, ויש מדרגה שבה נאמר על משה שהוא הגיע ללא ידע. זה כאשר הוא יורד מן ההר ביום הכיפורים, יום הגורלות, וכתוב, ומשה לא ידע. כלומר, יש מצב שמשה הגיע לעד דלא ידע, למה שנעלם אפילו ממנו. מתי זה קרה? כי קרה בפנים. בזמן שקרן אור פניו, אז הוא הגיע לעד דלא ידע. כי במובן של כאשר. ואז יש פה תופעה מאוד מוזרה. בני ישראל רואים את פני משה, קרן אור פני משה, ויראו מגשת אליו. ואז מה עושה משה?
קורא להם.
אה?
קורא להם לבוא לשמוע.
כן.
אתה מדבר אליהם.
יפה, אני רואה שאתם בעניינים. הוא קורא להם, בסדר? משה קורא להם לבוא, ואז הוא מלמד אותם. מה הוא עושה כשהוא מסיים את הלימוד? שם על פניו מסווה. לכאורה, בשביל מה הוא שם על פניו מסווה, הוא עוזב אותם. אלא הוא רוצה ללמד אותם שתי מדרגות בתורה. מדרגת הנגלה ומדרגת הנסתר. מדרגת הנגלה נעשית עם פנים גלויות. מדרגת הנסתר, על ידי שהוא מסתיר את פניו. כן, כלומר, כשמישהו מכסה את פניו, אני לא יודע מה יש מאחורי המסווה. אז הוא רוצה לזכות אותם למדרגת אי הידיעה. ולכן הוא שם על פניו מסכה של פורים. עד כאן מובן. זאת אומרת שיש פה דבר נעלם, שעובר דרך משה, על ידי כיסוי הפנים, על ידי המסווה, זה מסביר לנו את כל הנושא של המסווה בחג הפורים, שנהגו תחפושת, מסכות וכדומה, זה חלק מן העניין, כדי לחשוף את מה שלמעלה מן הידיעה, ולכן יש מדרגה של עד דלא ידע. עכשיו, אז אם כן אנחנו מבין ש... ואז בפורים גם מובן שיש ביטול של המדרגות, הגמרא במסכת יומא אומרת, שיקור העולם לפניו כמישור. הרי בעולם יש גובה ויש נומך, כן? יש טוב ויש רע, יש נורמות, יש ארור המן ויש ברוך מרדכי. אבל כאשר אתה שיקור, אתה אומר אין הבדל. נשאלת השאלה, מי יתיר לך לומר שאין הבדל בין הטוב לבין הרע? הרי זה חמור מאוד להגיד שאין הבדל בין הטוב לבין הרע. זה אפשרי אם היית שיקור. כשאתה שיקור, לא באים אליך בטענות, אתה מחוסר דעת. כשאתה מחוסר דעת, אתה יכול להגיד את זה. וזה מתיר לנו את האמירה הזאת. לפי זה גם עולה פה שאלה של הכרעה בין שתי שיטות ביהדות, המסנגדים ואנשי החסידים. אנשי החסידים אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל. כן? לית אתר פנוי מיני, ביטוי מהזוהר, ועם זה החסידים הולכים עד הסוף, מה אמר שער הייחוד והאמונה בבתניא, זה מין נטייה פנתאיסטית, אפשר לקרוא לזה, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. המסנגדים אומרים, ואתם אומרים את זה, אתם עובדים עבודה זרה בגדול, כלומר, אתם אומרים הכל אלוהות בעצם. להגיד הכל אלוהות זה עבודה זרה בריבוע. ואז נשאלת השאלה מי צודק. התשובה, כשאתה שיקור, החסידים צודקים. כשאתה לא שיקור, המתנגדים צודקים. כלומר, כל השנה אתה אומר כמו המתנגדים, בסוף השנה, כלומר בחודש האחרון של השנה, מתגלה הסוד. במתן, ביום השיא של השנה, של החודש, שזה תמיד במילוי הירח. לכן בחג הפורים האמיתי הוא כפי המוקפים, בתדלר, שזה הפסגה של ההתגלות של הסוף. בהתגלות של הסוף, אז מתברר שהכל קודש, והקדוש ברוך הוא נמצא בכל. אבל זה נסתר. רק כשאתה שיקור, אתה יכול לומר את הדבר הזה. זה מסביר גם איזה מנהג שנהגו החסידים בסוף התפילה לשתות משקה. שאלו המסנגדים את החסידים, למה אתם שותים אלכוהול בסוף התפילה? בגלל שכשאנחנו שותים, כשאנחנו מתפללים, אנחנו מגיעים במדרגה מאוד גבוהה, ואנחנו מבינים שהכל נהיה בדברו. ולכן צריך לברר שהכל על משהו בסוף התפילה. שאלו, אם כך, תשתו מים. אמרו, מי שמגיע למדרגה כזאת, לא מגיע לו קצת יש. מתוך כך אני מתחיל להבין את מה שנאמר במסכת מגילה. מסכת מגילה, מגילה נקראת. מגילה, כולם מכירים את הרב קוק, מגלה יא, מגל יא. מחצת חקלא, כול. ומה שעושים מגלים את י' ה', מגלה יא. אבל כדי לגלות את יא, הרי אי אפשר להגיד את שמו שהקדוש ברוך הוא יתקיע, אי אפשר להגיד אותו. אנחנו משתמשים בכלים. הכלים זה שם אדנות, אדוני. נקראת בי' א', י' ב', י' ג', י' ד', את דבר. י' א' ועוד י' ב' ועוד י' ג' ועוד י' ד' ועוד י' ב' בגימטריה 65 שמדות. לא פחות ולא יותר, לא פחות מי' א', פחות מי' א' זה י'. לא יותר מי' ד' זה ת' ז'. י' ועוד ת' ז', 26 שם הוויה. אי אפשר להזכיר שם הוויה מחוץ להיכלו. היכל בגימטריה 65, אני מסביר מדוע יש התגלות כזאת במגילה, אבל דרך מסכה, המסכה של אדנות. זה מסביר מדוע החל מימי הפורים יש בעולם תיאטרון. התיאטרון, המצאה יוונית, שבה עושים כאילו. מה זאת אומרת עושים כאילו? כידוע, אצל היוונים, הצגות התיאטרון הראשונות היו אירוע דתי, היו מקריבים קורבן לפני ההצגה, וגם הדמויות על הבמה היו אלים. מה זאת אומרת אלים? אנשים, שחקנים, שחקנים עם מסכות של אלים. זאת אומרת שיש ציפייה להתגלות. אצל היוונים אין התגלות, לכן בינתיים יש תיאטרון. אצל היהודים יש התגלות, לכן אין תיאטרון יהודי. מתי זה התחיל התיאטרון היהודי? הצגות של פורים. זאת אומרת, מאותה שעה שהאלוהות מכסה את עצמה, מאותה שעה אפשר לדבר על תיאטרון, כי אנחנו בהצגת תיאטרון אחת גדולה בעולם, הקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורי הבמה.
נגמרה הנבואה?
כן, בוודאי, נגמרה הנבואה. נגמרה הנבואה, מתחילה זה התקופה של יוון הקלאסית, הפרסוקרטים וכל המתלווה לכך, ולכן הקדוש ברוך הוא לא מתגלה. והוא לא מתגלה, הוא מתגלה דרך הסתרתו. מה יש התגלות אפלה דרך ההסתר. מה שמסביר, למשל, השאלה המפורסמת, איפה היה אלוהים בשואה? מה התשובה? הוא היה באושוויץ. כי שם היו 60 ריבו מישראל, לא ש-60 ריבו מישראל, שם השכינה שורה. שורה זה באופן אפל, באופן הפוך מההתגלות, אבל היא נמצאת שם. עכשיו אני רוצה קצת להבין מחדש את הנושא שהתחלנו, המלאק. המלאק דורש בעצם, אחד מהתוצאות של ההתקפה המלאקית, זה לך כנוס את כל היהודים. אבל נשים לב לדבר הזה, כאשר המלאק תוקף את ישראל ביציאת מצרים. ויזנב בך כל הנחש הלב אחריך. מי הם הנחש הלב? אומרים חז"ל, אלו שבט דן, שהיה הענן פולט אותה. ברור, כלומר, מי שנמצא תחת ענני הכבוד, המלאק לא יכול לגשת לענני הכבוד. אבל יש חלק שנפלט, שבט דן, ומדוע היה נפלט? משום שהם כולם עבדו עבודה זרה. איך הם עבדו עבודה זרה? פסל מיכה. כן, הם עשו יום גדול של פסטיבל ענק מסביב לפסל מיכה, ולכן הענן היה פולט אותם. אז המלאק תקף שם. מה המטרה של המלאק בזה שהוא תוקף את החלשים, את הנכס שלו? הוא רוצה להראות שעם ישראל איננו מאוחד. מדוע? שהרי עם ישראל יעזוב את הנכס שלו. יגידו, טוב, מגיע להם. הם עשו מה שעשו, לא במקרה. הענן תוקף, הענן פולט אותם, ולכן המלאק יכול עליו. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא. אז צא, צא מן הענן. כדי להציל את מי? את מי שאתה חושב שאולי לא צריך להציל. אז דווקא זה המבחן. מכוח זה שאתה הולך ומציל את אלה שחשבת שמגיע להם לא להינצל, בזה אתה מנצח את המלאק. ומה שקורה לאחר מכן, נבנה המשכן. נבנה המשכן, שורה שכינה בעולם. איך היא שורה? דרך המשכן כמובן. על ידי שני אדריכלים. אחד משבט יהודה בצלאל ואחד משבט דן אהוריה. כי אין לך מעולה שבשבטים משבט יהודה, ואין לך ירוד שבשבטים משבט דן. ואם אתה רוצה לבנות את המשכן, אתה צריך את שניהם. טוב, זה לא כזה פשוט, לחבר את יהודה ודן, לא לעשות טעויות נאיביות. כן, למשל, יש רבנים שפגשו את האחים לנשק. הייתי אחד מהם. אז יש מי שאמר, מישהו כתב, הרבנים שפגשו את האחים לנשק הם נאיבים, הם לא מבינים עם מי יש להם עסק, את מי הם פוגשים. באותו זמן, היה גם מאמר בעיתון הארץ שתקף את האחים לנשק על זה שהם פגשו רבנים. אתם לא יודעים את מי אתם פוגשים, אתם נאיבים. אז זה בסדר, בין נאיבים לנאיבים אפשר לעשות מפגש, אבל לא להיות באמת נאיבים. כלומר, שאלו אותי אם אני מוכן שוב להיפגש, אמרתי לא. מספיק פעם אחת כדי לשבור את הקרח, כדי למנוע מלחמת אחים. אבל צריך לדעת שזה בעצם אחד המבחנים שהמלאק מעמיד אותנו לפניהם. כאשר יש סכנה של מלחמת אחים באומה, אז יש אחר כך תיקון לדבר הזה, נפגשים זה עם זה. ואז יכולה שכינה לשרות בישראל. עד כאן ברור? אני רוצה לסבק עוד קצת. כן, בבקשה.
כאשר המצב הזה קורה, שיש השכרת שכינה, אז כמו כבר אנחנו עוברים מהמצב שהסתירה לפניי, אז כאילו, במה זה מתבטא? כלומר, כל מיני שהרב אמר שיש תיאטרון, יש מסכים, אבל כאשר ממש בהתקדמות כאילו יכול לשכי שכינה,
כן.
אז האם המצב הקודם צריך להתבטא?
כן, הרי אחרי שיש יש עשר פנים, יש אחר כך גילוי. מה היה הגילוי אחרי מגילת אסתר? חנוכה. חנוכה. כן, שהייתה עדות לכך שיש המשך של נוכחות אלוהית בעולם, גם במצב שלכאורה אסתר פנים.
יש איזה
תמונות שגילות
לעשות נתונה?
האם יש פעולות שראוי לעשות? הפעולות נעשות מעצמן, אני אסביר למה הכוונה. בספר זכריה, הייתי פה בחנוכה? כן, השנה, לא, כי יש בספר זכריה תיאור מדויק של מה שקרה בשמחת תורה. בספר זכריה נאמר במפורש ששני מקלות עשיתי לי, לאחד קראתי נועם ולשני חובבים, ובסוף הנביא מצטווה לשבור את שני המקלות. כשהוא שובר את המקל הנקרא נועם, להפר את בריתי את כל העמים. כלומר, הקדוש ברוך הוא יוצא למהלך שבו הוא הולך לעשות משפט באנושות כולה. זה כסף רציני, אפשר לקרוא לזה. אחר כך, וישבור, ויגרע את מקלי השני, את חובלים, להפר את האחווה בין יהודה ובין ישראל. כלומר, הנביא מתאר ש... אפשר לומר, אחת המשימות, אחד האתגרים הגדולים של אחרית הימים, זה הפרת האחווה בתוך האומה. כשיש פלג אחד שאומר לשני, אני לא האח שלך. אתה צריך להבין משהו. מי יכול להגיד, אני לא אחיך? רק מי שהאח שלך. זאת אומרת, האמירה, אינני אחיך, או אתה לא האח שלי, זה מסגיר את היותך אח. עכשיו, בשנה האחרונה, לפני המאורעות הקשים, הייתה הרגשה שאנחנו על סף מלחמת אחים. נתתי שיעור בליל הושענא רבה, שבו הבאתי את הפסוקים האלה מזכריה, וגם אמרתי שהדבר הזה, לפי המשך הפסוקים שם, זה מביא למלחמה גדולה מבחוץ, עם שתי חזיתות, אחת בדרום ואחת בצפון. יום אחר כך הייתה המלחמה, ואמרתי שנמאס לי להיות צודק. אבל זה מנגנון שהכתוב מדבר עליו. כלומר, אם יש בעיה של אחווה באומה, זה סימן שהגענו לזמן של הבירור האחרון של ספר בראשית. הרי ספר בראשית מתאר כל מיני תיקונים שמגיעים בסוף להופעת האומה הישראלית, והאומה הישראלית נוסדת מתוך מלחמה בין אחים שהיו מוכנים להרוג אחד את השני, ובסוף מתפייסים. כן, זאת המשימה האחרונה. הרב שטיינזלץ, זיכרונו לברכה, היה אומר כך. יש שלושה ערכים של המהפכה הצרפתית, חירות, שוויון ואחווה. חירות, ניסו את זה בעולם המערבי, שוויון בעולם הקומוניסטי, אחווה עוד לא ניסו. עכשיו, מנסים. כן, כלומר, זה כנראה הדבר היותר שורשי, היותר ליבי, ובזה אנחנו עסוקים כאלה. ואז יש שם דבר מאוד מעניין. הנביא זכריה מדבר על שתי קבוצות בתוך הרומה, שהוא קורא להם יושבי ירושלים ואלופי יהודה. זה לא קשור ליהודה ואפרים בספר יחזקאל. זה מה שמבלבל את הקוראים בדרך כלל. יש שם יושבי ירושלים ויש אלופי יהודה. ובאמצע המלחמה, תוך כדי שיש סכנה של האויבים מבחוץ, ואמרו אלופי יהודה בליבם. מה זה אלופים? מישהו יודע? ראשי צבא. ואמרו אלופי יהודה בליבם, אמצא לי יושב ירושלים. כלומר, הם מבקשים סיוע מיושבי ירושלים. בשם צבאות אלוהיהם. מה זה אומר על אלופי יהודה? מה הם חושבים על השם צבאות? שהוא לא אלוהי. כלומר, אבל אתם יושבי ירושלים, אתם מאמינים בשם צבאות, אז תיסעו חלק בנטל, תיכנסו מתחת לאלונקה. הם מבקשים מיושבי ירושלים לבוא. ואז מה קורה? ושמתי את אלופי יהודה, ככיור אש בעצים וכלפיד בעמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב. ימין ושמאל בתנ״ך זה דרום וצפון, שתי חזיתות. מי מנצח? אלופי יהודה. אלה שלא מאמינים בשם צבאות. והושיע השם את אהולי יהודה בתחילה. למען לא תגדל תפארת יושב ירושלים על יהודה. כלומר, הניצחון יהיה חילוני, ובסוף, והקדוש ברוך הוא נותן רוח חן ותחנונים על יושב ירושלים. והיה נכשל בהם כדוד, ובית דוד כאלוהים, כמלך צבאות, השם צבאות לפניהם. כלומר, יש שפע של רוח הקודש שיקיף את כל האומה, אבל בהתחלה כל אחד יבין שהוא עשה טעות. ואז, וספדו כל הארץ, משפחות, משפחות. מה המשך? לבד. בית נתן, לבד, בית דוד, לבד, משה, לבד. כלומר, כל אחד יגיד, עשינו טעות, אבל לא יהיה מוכן להסתכל על השני. ביום ההוא יהיה מקור נפתח על יהודה וירושלים לחטאת ונידה. או במילים אחרות, תיווצר פרדיגמה חדשה של הזהות הישראלית שתקיף את כל חלקי האומה. ורוח הקודש יכולה לשוב לעולם רק כשאת כל חלקי האומה שותפים זה לזה. במילים אחרות, אם רוצים שהנבואה תתחדש, צריכה להיווצר סינתזה דיאלקטית בין יושבי מגדלי עזריאלי לבין נוער הגבעות. כן, בהכרח שזה מה שיקרה. זאת אומרת, דווקא הקצוות היותר מנוכרים, כל אחד נושא בקרבו אנרגיות אדירות, ואותן האנרגיות צריכות לבוא לידי ביטוי.
אין במצב הזה שישבי ירושלים כנוקם בנקם?
לא, כתוב שם, ויש פה תנ"ך, או שזה ישיבה. תודה, תודה. בסדר? אז מה כתוב שם? בספר זכריה פרק א', כתוב, ביום ההוא אשים את אלופי יהודה ככיור אש בעצים וכלפיד אש באמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל הממסדים, וישבה ירושלים עוד תחתיה ירושלים. הם לא יבואו, כן? הם יאיימו לרדת לחוץ לארץ, אבל הם לא יבואו. ואז בהושיע השם את העולי יהודה בראשונה. בסדר? זה מפורש, כן? לא אני כתבתי את זה, כן? זה גם לא מהעיתון של הבוקר, אבל זה כתוב בכל זאת בתנ"ך, ואפשר גם ללמוד תנ"ך, כן? אלופי יהודה, כן, אלופי יהודה זה לא שבט יהודה. כן. עכשיו, יש פה נקודה מאוד מעניינת. רגילים כולנו לדבר בספר יחזקאל, ההפטרה המרגשת, קח לך עץ אחד ועוד עץ אחד, יהודה, אפרים והכל ביחד. זה כזה אחווה, נכון? אידיליה. אז קודם כל, הנביא זכריה הוא קצת יותר פסימי, נכון? אבל איך מיישבים בין זכריה לבין יחזקאל? על ידי ישעיהו. מה אומר הנביא ישעיהו? כתוב, אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. מה זה יהודה לא יצור את אפרים? הוא לא יכפה עליו כפייה דתית. כן? לאחרונה זומנתי על ידי מישהו מאפרים לפודקאסט בשנקין, והחרדה הגדולה של שבט אפרים זה שמה שבט יהודה יכפה עליו משהו. אז יהודה לא יצור את אפרים. טוב, זה נחמד, נכון? אפרים לא יקנה את יהודה, יהודה ויצור את אפרים. יש רק בעיה אחת, יש התחלה לפסוק. כתוב, ושר קנאת אפרים, וצוררי יהודה יכרתו, אפרים לא יקנה את יהודה ויהודה ויצור את אפרים. זאת אומרת, צריך שאיזה קבוצה בתוך אפרים שצוררת את יהודה, היא צריכה להתבטל. היא לא צריכה להיות קבוצה גדולה, לפעמים רק 15 אנשים זה מספיק, אבל משהו צריך להיקרת, כלומר לעשות הסרת עורלה. ויש על זה משהו בספר כל התור של תלמידי הגר"א, שיש מלחמה בתוך האומה על חלק מסוים שהוא צריך להתבטל. אז זה הנביא ישעיהו אומר את זה ב... שלוש מילים, וצוררי יהודה יכרתו. ברגע שצוררי יהודה יכרתו, אז אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. כלומר, בירורים מסוימים צריכים לעשות, או כמו שאמר ראש ממשלתנו ירום הודו, אין קונספירציה, אבל יש לנו שאלות. כן? זה הדברים שצריכים להתברר. כן?
מה ההבדל בין הקבוצה שצריכה לקבל לבין אלה שמשה אומר שצריך להתקבל?
יש גם 3,000 שנפלו בחטא העגל, נכון? יש גם זה. מה? אבל זה כמו שאומר רבי יהודה הלוי, קבוצה קטנה. אבל יש משהו שצריך להתבטל וזה השנאה. אז השנאה צריכה להיות גם כן, צריך להיות ביטול לנושאי השנאה. ברור. אז אפשר לעשות את זה אגב על ידי מהפך חוקתי. כן? לא חייבים חלילה להשתמש באלימות, אבל מהפך חוקתי צריך צריך שיהיה, ועל זה בעצם מדובר בימים אלה ממש, יש הרבה מאוד יוזמות כיצד לסדר מחדש את המבנה של, של מערך השלטון בתוך האומה. בכלל, יש מעבר בתוך שלושת המצוות שנצטרו ישראל בכניסתם לארץ. להעמיד מלך, להכריז זרעו של עמלק, ולבנות בית הבחירה. להעמיד מלך, ברוך השם עשינו את זה. כן? מאז שיש לנו מדינה, יש לנו מלכות. אמנם לא משטר מלוכני, אבל מלכות יש. בית הבחירה, עוד לא. אבל אויבינו אומרים שכל המלחמה הזאת היא מסביב למקום המקדש. הם אומרים את זה. אלא קצת. ואם זה הביקורה, אז באמצע קורה משהו. כן? יש החלטת עמלק. האם מדובר בעמלק ההלכתי? לא. אנחנו לא בעמלק ההלכתי הגזעי. כן? וגם יש טעות שאלה שאומרים שבעצם חמאס הם נאצים. זה לא נכון, לא נאצים. האידיאולוגיה איננה האידיאולוגיה הנאצית. האידיאולוגיה הנאצית היא גזענית. זה תורת גזע. ואילו כאן זה מניע דתי. למה זה נוח לדבר על כך שהמניע הוא נאצי? כי אז אתה לא צריך להתמודד עם העובדה שהמלחמה שאתה עוסק בה היא מלחמת דת. יש איזו אמירה מקובלת היום בשכבה הפוליטית במיוחד הצבאית, שאסור שהסכסוך בינינו לבין הערבים יהיה סכסוך דתי, כי אז לא יהיה לו פתרון. זאת אומרת, למה הדבר דומה? לרופא שרואה שהחולה יש לו מחלה שאין לו תרופה בשבילה, אבל יש לו תרופה למחלה אחרת. אז הוא יסביר לחולה שהוא חולה במחלה שיש עליה כן תרופה. אז ודאי שזה לא יפתור את הבעיה. האמת היא בדיוק ההפך. מאחר והמלחמה היא על יסוד דתי, זוהי הזירה שבה צריך להתמודד. וזה בעצם מה שאנחנו עושים היום. אנחנו מתמודדים עם הממד העמלקי של המלחמה הדתית הזאת. לפני כחודש וחצי הייתי במכשיר התמה, הטלוויזיה, כן? אז הייתי במכשיר התמה, ועיינתי על דברים מסוימים, ושם היה אדם שלא היה אמור לדבר, אבל הוא כן פתח את פיו ואמר, הבעיה זה הקיצוניים מכל הצדדים, והבעיה היא הדת. הדת היא הבעיה. אמרתי לו, כי בגלל הדת יש שפיכות דמים בעולם. אז אמרתי לו, אם ככה, לפי דבריך, מאו צה טונג וסטלין היו דתיים. כי הרי הם אלה ששפכו הכי הרבה דם בהיסטוריה. מאות מיליונים של אנשים נהרגו על ידי סטלין ומאו. נזהרתי לו לומר, היטלר. אבל הוא לא תפס, והוא אמר, זה אדם שהיה בתפקיד גבוה בשבת, אמר, גם הנאציזם זה דת. כן, לא אמרתי את זה בכלל, אמרתי מאו וסטלין. ואז הוא אמר, ואז אמרתי לו, אז לפי דבריך, כל אידיאולוגיה עשויה להביא לשפיכות דמים, אז אולי גם האידיאולוגיה שאתה מקדם. הוא לא ידע מה לדעת, ברוך השם, טוב. אז אם אנחנו חוזרים לנושא שלנו, זה קשור ישירות למה שקורה במגילת אסתר. במגילת אסתר, דיברתי על זה גם פה בישיבה, במהלך השנים האחרונות, השאלה המרכזית של כל המגילה היא הסירוב של מרדכי להשתחוות להמן. נשאלת השאלה למה הוא לא משתחוות. הרי לפי ההלכה אין איסור להשתחוות לאדם. וכל מי שעשה קצת ג'ודו או קראטה יודע את זה. נכון? קוראים לפני המאסטר, לפני הפעילות, באמת מותר להשתחוות לאדם. אגב, כל הבעיות התחילו עם זה שמרדכי מסרב להשתחוות, וכל הבעיות נפתרות כאשר אסתר משתחווה למלך. כלומר, הבעיה עם מי שמסרב להשתחוות, הפתרון, מי שמשתחווה, כן, זה עובדה, מה נעשה? אבל השאלה היא, מדוע מרדכי לא מוכן להשתחוות להמן? יש, לפי מה שאני רגיל להביא, חמישה פירושים שונים, וכל אחד לוקה וחסר. פירוש שאומר שהמן עשה את עצמו עבודה זרה, ומרדכי, כיוון שהיה נביא, ידע את זה, או שהמן היה לו סמלי עבודה זרה, ואז מרדכי בתור חכם בסנהדרין יודע שזה אסור להשתחוות. ויש דעה שאומרת שבכלל הם עסקנים פוליטיים, שהמן בא מהשומרון ומרדכי בא מיהודה בשם היישוב העברי החדש, והם נלחמים זה בזה, והמן מכר את עצמו למרדכי וכו'. ולכן על רקע ציוני בעצם מרדכי לא משתחווה לעם. ודעה רביעית שמובאת גם במפרשים, שמרדכי היה בכלל ראש הקהילה בשושן, מנהיג גלותי, שאיננו מוכן להשתחוות להמן בגלל שיהודים פטורים מהשתחוויה. ומי שאומר לא בכלל, מרדכי, הוא מקנה לזה שלא קידמו אותו אחרי שהוא הציל את המלך, ובמקום לקדם אותו קידמו את המן. כך מסביר הגר"א. וגם הרמב"ם שר. זה גם נותן את המקום למחשבה שמרדכי בכלל יהודי מתבולל, ואסתר גם כן, זה מין שמות של עבודה זרה, מרדוך והסתהר. מעניין. או נביא או מתבולל, תחליט. זה אומר דבר מאוד חשוב, שבכוונה המגילה לא גילתה מה קרה באמת שם. כי כל אחד מסתתר מאחורי דמות אחרת. זאת אומרת, בתוך היהודי המתבולל מסתתר יהודי נאמן לקהילה. בתוך יהודי קהילתי מסתתר יהודי ציוני, בתוך היהודי הציוני מסתתר תלמיד חכם, בתוך התלמיד חכם מסתתר נביא. ומי מסתתר מאחורי הנביא? הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם מסביר לנו את כל המגילה כולה, שהיא מסכה אחת גדולה, שבה הקדוש ברוך הוא לא נמצא, כי הוא נמצא מתחילת המגילה ועד סופה. חוץ ממקום אחד שבו הקדוש ברוך הוא מופיע, זה בזמן ההכרעה במאבק, יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות י' כ' כ', זה הזמן שבו אסתר מכניסה את שם הוויה לתוך הזירה של המאבק. עכשיו, כל זה בעצם מראה שבימי הפורים יש ממד אדיר של נוכחות דרך האסתר. וכך שגם במאורעות שאנחנו רואים היום, שאנחנו רואים שיש מאורעות שאפשר לפרש אותן כאסתר פנים, אנחנו רואים שם גילוי פנים עצום. איפה גילוי הפנים מופיע? דרך הסולידריות הלאומית האדירה שהתגלתה מעבר למחנות. לא שהאידיאולוגיות השתנו, האידיאולוגיות לא התקרבו זו לזו, אבל הנפשות התקרבו זו לזו. וכאן יש הרבה מה ללמוד, לכן גם השאלה העולה אצל כל אחד, איך לחגוג את פורים השנה? האם בכל מלוא העוצמה, או קצת להנמיך את הווליום, נכון שהלכתית יש מקום להנמכת הווליום של החג, אבל מצד שני חשוב להבין שהחג הזה הוא בדיוק החג של המאורעות שאנחנו עוברים. החג של ההתמודדות עם המלכיות שרוצה לבטל את האחדות בתוך האומה, ושאנחנו מסוגלים בתוך המצב הזה לגלות אחדות. יש לציין שהגמרא מספרת לנו במסכת סנהדרין שגדולי האמוראים ביקשו לא לחיות בתקופה שלנו. הם אמרו, יתה ולא אחמידה. הם התפללו, אני לא רוצה לחיות בתקופה הזאת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כיוון שהם היו צדיקים, הוא נענה לתפילתם, הם לא חיים היום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתם של אותם האמוראים, אבל דבר אחד מאוד מעניין, אנחנו כן חיים היום. מה זה אומר? שאנחנו בעלי כוחות נפש גדולים משל האמוראים. כי הקדוש ברוך הוא סומך עלינו, שאתה נתנו בדור הזה, אז הוא נתן לנו את הכוחות להתמודד עם כל הקושי של המאורעות, עם הלידה שהמאורעות האלה מבשרים, שזה לידה חדשה של זהות ישראלית כוללת, שעליה תחול שכינה. תודה רבה על הקשבתכם הדרוכה. חג שמח.